החלק של יום שישי של פרשת אחרי. פרק י"ח, פסוק ו'. איש איש אל כל שער בשרו לא תקרבו, לגלות ערווה, אני אדוני. אדם שלא ייכשל בשער בשרו, ובהמשך יהיה פירוט גם כן של כל מיני דוגמאות. למה כתוב לא תקרבו לשון רבים? הרי מדובר כאן על איש איש, לשון יחיד. היה צריך להיות כתוב לא תקרב. אומר רש"י, לא תקרבו להזיר הנקבה כזכר. זה איסור זהה לנקבה ואיסור זהה לזכר, ששניהם ביחד מוזהרים לא להיכשל בעניין הזה. וכך נאמר לשון רבים. אני השם נאמן לשלם שכר. זאת אומרת, הרי אמרנו כבר קודם,
אותו דבר,
ההבדל הוא שלא תחשוב שאתה מקבל שכר רק כשאתה עושה משהו באופן מעשי. אבל אם אני רק זהיר ולא נכשל, אולי לא מגיע שכר. אומרים עוד פעם, אני השם, תדע לך שהשכר תקבל כל פעם שאתה לא נכשל, כמו שאתם אומרים, ישב אדם ולא עבר עבירה, נתנים לו שכר כאילו עשה מצווה. זאת אומרת, השכר שלך הוא גם על העשייה וגם על הזהירות של אי הכישלון. פסוק ז', ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה. אומר רש"י, ערוות אביך, מה הכוונה ערוות אביך? זו אשת אביך. לא הכוונה ערוות אביך, מה שנאמר, מה שנקרא משקף זכר, שנאמר בשיעור הבא, אלא אמנם כתוב ערוות אביך, אבל הכוונה היא אל אשת אביך. איפה אנחנו יודעים שהכוונה...
ערוות השיער?
לא, ערוות הכוונה היא להיכשל בקרבה לא ראויה. והכתוב אמנם אביך, אומר רש"י, אביך כאן הכוונה לאשת אביך. מאיפה אני יודע? אוי נועלה כמשמע, אולי הכוונה כי פשוטו אביך, מה שנקרא משכבי זכר, ולמה אתה מפרט לי שהכוונה לאשת, אומר רש"י, לומדים את זה מגזירה שווה. נאמר כאן ערוות אביך, פה כתוב את הלשון ערוות אביך, ובעזרת השם כשנגיע בפרשת קדושים, אז שם בפרשת קדושים, פרק ח' בפסוק י"א כתוב, ואיש אשר ישכב את אשת אביו, שם כתוב מפורש על אשת אביו, אז הסיומת הוא ערוות אביו גילה. התורה אומרת שהאדם שישכב את אשת אביו זה נקרא ערוות אביו. אז מזה למדים שכתוב פה ערוות אביך, זה הכוונה אותו דבר, זה מה שרש"י אומר. נאמר כאן ערוות אביך, ונאמר להלן ערוות אביו גילה, מה להלן אשת אביו? כמו להלן בפרשת קדושים, ברור שזה אשת אביו, כתוב מפורש אשת אביו, אף כאן אשת אביו. וערוות אמך, מה התוספת של ערוות אמך? להביא אמו שאינה אשת אביו. אם היה כתוב רק ערוות אביך, והיינו אומרים שאדם אסור לו עם אשת אביו, אז מה קורה עם אשת אביו? יש מצב שהיא אמא שלו והיא לא אשת אביו. כן? אז נאמר, יכול להיות ש... מה? אמו שאינה אשת אביו, מה הכוונה? שהיא לא, היא אמו, אבל זה היה באופן כזה שאביו אנס אותה והוא נולד, אז היא לא אשת אביו, היא לא נשואה לאביו,
או שהם התגרשו, היא גם לא אשת אביו, לא,
אבל היא הייתה אשת אביו. במקרה הזה היא לא אשת אביו, אבל מצד שני זה אביו וזה אמו, למרות שהם לא, זה לא היה בין נישואים. כן, נכון, אם זה לא, אם זה בלי נישואים, נכון, בלי נישואים, אז זה מצב שזה אביו וזה אמו, אבל זה לא אשת אביו. לכן התורה אומרת את שני המצבים, ערוות אביך כשזה מדובר שזה אשת אביך, וערוות אמך גם אם זה לא אשת אביך. הלאה, פסוק ח'.
לא, בשנייה אחת, למה כתוב אמך? למה עשיתם את הדגש הזה?
להסביר לך, מכיוון שזה אמך, אז לא תקלה ערוותה. גם אם זה לא אמך, הלאה, זה בא להדגיש את החומרה שבדבר. דע לך, מכיוון שזה אמך, כך וכך וכך.
פסוק לאחר מכן יש אשת אביו.
עוד מעט נראה על מה מדובר בפסוק הבא.
שאילו אמו.
פסוק ח', ערוות אשת אביך לא תגלה. ערוות אביך היא.
הנה, עוד פעם זה נותן
לך. אומר רש"י, ערוות אשת אביך, אומר רש"י... אומר רש"י, מסביר רש"י, מה התוספת? זכורה זו שאלה טובה. אם כבר היה כתוב קודם בפסוק ז', ערוות אביך. והסברנו שמה זה אביך, זה אשת אביך, כך רש"י אמר. בפסוק ח' כתוב עוד הפעם, ערוות אשת אביך, אז מה, התורה כופלת פעמיים את אותו דבר? אומר רש"י נכון, זה אותו דבר, אז אם כך למה התורה כתבה את זה פעם נוספת? כי בא לרבות כאן דבר שלא הייתי יודע מקודם. מה? לרבות לאחר מיתה. זאת אומרת, גם אחרי שאביו כבר לא בחיים, הייתי יכול לחשוב, כיוון שאביו בחיים, וזה איש את אביו, אז יש בזה את האיסור. אבל אם אביו כבר מת, אז באה התורה להוסיף, זה לא משנה אם אביו בחיים או אביו לא בחיים, אם זו איש את אביך, אז יש על זה את האיסור של ערוות איש את אביך. פסוק ת' ערוות אחותך בת אביך, או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערוותן. אומרה שבת אביך, לכאורה אם כתוב אחותך, זה מובן כבר מעצמו שזה אחותך. למה הוא מוסיף בת אביך? והוא גם לא כותב, לא כתוב ערוות אחותך בת אשת אביך, אלא כתוב בת אביך. אומר רש"י, אף בת אנוסה במשמע. זאת אומרת, יכול להיות שאפילו שהיא בת אביו לא מנישואין, אז גם אז זה כלול בעניין הזה שקוראים לזה ערוות אחותך. מולדת בית או מולדת חוץ, מה הכוונה? אומר רש"י, זה לא משנה באיזה אופן הבת הזו נולדה מאביו. בין אם הנישואין היו כאלה שהיה מותר לאבא להישאר בנישואין עם אותו אישה ואז נולדה הבת הזו, ובין אם הנישואין היו כאלה שהיה אסור לו להישאר והוא היה חייב לגרש את האישה הזו מביתו, בכל מצב הבת הזו שנולדה היא נקראת אחותך ויש על זה איסור ערוות אחותך. זה נקרא מולדת בית ומולדת חוץ. מולדת בית זה נקרא שהיא נולדה באופן שהבית יכל להמשיך להתקיים, הבית של אביו ואותה אישה שהולידה את הבת הזו. מולדת חוץ זה לא משנה, גם אם היא נולדה באופן שהאבא היה חייב להוציא את אמו, את האמא, את האישה הזו מביתו, נראית לשון רש"י. מולדת בית או מולדת חוץ, בין שאומרים לו לאביך קיימת אמא, בין אם זה מצב שאם אבא יבוא לשאול מותר לי להישאר נשוי עם האישה הזו, אומרים לו כן, בין שאומרים לו הוצא את אמא, בין אם יגידו לו אתה חייב לגרש אותה, אסור לך לחיות עם האישה הזו. כגון באיזה מצב יגידו לאדם שאסור לו להישאר עם האישה הזו? כגון ממזרת, אסור לבן אדם להתחתן עם ממזרת, ואם הוא לקח עם ממזרת לאישה הוא חייב לגרש אותה. או נתינה, מה זה נתינה? זה בתקופה של ישוע בן נון מסופר שהיו גבעונים שהתגיירו בעורמה, ואז ישוע בן נון אסר עליהם לבוא בקהל ישראל. ואז ישוע החליט שהם יהפכו להיות חוטבי עצים ושואבי מים. לכל הקבוצה הזו קוראים נתינים. למה קוראים להם נתינים? כי הלשון בפסוק שם בישוע כתוב ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים. מכיוון שכתוב עליהם ויתנם, אז מאז הם קיבלו את התואר הזה נתינים. כל מקום שכתוב נתינים, הכוונה לאותם גבעונים שהתגיירו בעורמה בימי ישוע בן נון. אז זה לא ממזרים, זה לא ממזרים, זה גויים גבעונים שהתגרמו בעורמה, אז לכן אסור להיות, להמשיך לגור איתם. אז בין אם האישה הזו שהולידה את הבת הזו היא במצב שהאבא אסור לו להמשיך לגור איתה, זה נקרא מולדת חוץ, או בין אם מותר, אז זה ערוות אחותך. פסוק י', פסוק י', ערוות בת בנך או בת ביתך לא תגלה ערוותן כי ערוותך אינה. אומר רש"י דבר מעניין, ערוות בת בנך וגומר, על מה מדובר כאן? קודם נקרא את הרש"י עד הסוף, ואז נראה שבתורה שבעל פה נותנים לנו העברה נכונה על הפסוקים, איך להבין אותם. אומרת לנו התורה כך, אומר רש"י כך, ערוות בת בנך וגומר, בביתו מאנוסתו הכתוב מדבר. כאן מדובר שאדם אסור לו לקחת בת שלו שנולדה לא מנישואין, אלא היא נולדה במצב שהיה אנוסתו, ואז היא הולידה בת. מאיפה אנחנו יודעים? הרי כתוב לכאורה בת בנך או בת ביתך, מדובר לכאורה על נכדה ישירה. אומר רש"י כך, הוא ביתו, כשמדובר על הבת שלו מנישואין, או בת ביתו מאשתו, אם מדובר על הנכדה שלו באופן טבעי ורגיל מנישואין, אנו למדים, זה אנחנו נלמד מפסוק י"ז שנקרא עוד מעט. מה כתוב בפסוק י"ז? מערוות אישה וביתה שנאמר בהן לא תגלה. שם כתוב שאסור לבן אדם לקחת אישה ביחד עם הבת שלה או ביחד עם הנכדה שלה, בין שהיא ממנו ובין שהיא מאיש אחר. אדם שלקח אישה אסור לו להתחתן גם עם הבת שלה, בין אם הבת היא שלו, בין אם הוא התחתן עם אישה שיש לה בת ממישהו אחר. אז זה שאדם אסור לו לקחת את בת שלו, הנכדה שלו הישירה, זה נלמד בעזרת השם עוד מעט בפסוק י"ז. מה שכתוב פה, אהובת בת בנך, זה לא מדובר בבת שנולדה מאשתך, אלא זה בת שנולדה מהנוסה. הרש"י אומר מיד שמדובר בביתו, ולא כתוב כאן בפסוק ביתו, כתוב נכדתו בפסוק, כן? בת בנך או בת ביתך. איפה כתוב כאן בפסוק ביתו? אומר רש"י, אהובת בת בנך, קל וחומר לביתך. התורה דיברה על הדור הבא, שזה כלול כבר בתוכו את הדור הראשון, שלא צריך לכתוב את זה. אלא, לפי שאין מזירים מן הדין, יש כלל שאומר שלא מענישים אדם על עבירה שמקורה מקל וחומר. עונש, מלכות וכדומה, נותנים רק על אבון שכתוב במפורש. ואם נגיד שהאיסור של בת מהנוסה, זה לומדים מקל וחומר, כי אם כתוב נכדה, קל וחומר בת, אז אם זה המקור היחיד, לא נעניש אדם על זה. אלא לפי שאין מזירים מן הדין, לא מזירים, זאת אומרת לא מענישים במקור, בדבר שהלימוד שלו רק מקל וחומר, אז אני אומר רש"י, זה לא רק מקל וחומר. זה שהבת מהנוסה אסורה, לומדים את זה מגזירה שווה, שזה הרבה יותר חזק מקל וחומר. למדוע מגזירה שווה במסכת יבמות? מסכת יבמות, לומדים את זה מגזירה שווה, משווים איזה מילה אחת שכתובה פה בפסוק, את המילה הינה, שכתוב פה בפסוק י', בפסוק י' ז' כתוב גם הינה, ומכיוון שבפסוק י' ז' מדובר גם על הבת וגם על הנכדה, אז פה למרות שמדובר רק על הנכדה, זה כולל גם את הבת. השאלה הטובה, מה ההבדל בין קל וחומר לגזירה שווה? ההבדל הוא כזה, שקל וחומר, מכיוון שקל וחומר בנוי על סברה, על סברה, על היגיון,
היגיון בריא מאוד.
יכול להיות, אבל יכול גם להיות שבסברה יהיה טעות בסברה, כי יש כל מיני פרחות על קל וחומר. עשית קל וחומר, ואומרים לא, אתה קבעת שזה קל וזה חמור, אולי לא, אולי זה לא קל, אולי זה לא חמור. יש, ברגע שהדבר בנוי על סברה, יש לזה אומנם מצד אחד כשאתה נראית לך הסברה טובה, זה נראה לך ברור לחלוטין, פתאום ישאלו אותך שאלה על הסברה, אז אתה אומר, רגע, צריך לחשוב. אז פתאום אתה מערר את כל הבניין. אבל בגזירה שווה זה לא עניין שתלוי בהיגיון ובסברה, זה עובדה. הנה התורה כתבה את זה על ידי אחד הלימודים. לכן גזירה שווה הוא כאילו כתוב במפורש, וקל וחומר זה פחות.
אני לא מבין למה התורה באה
ופחות. פסוק י' א', ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך. אחותך היא לא תגלה ערוותה. אומרה שהיא ערוות בת אשת אביך. לימד מה הכוונה בת אשת אביך? יכול להיות אם כך מצב של בת של אביך,
לא אמו,
לא, בת של אביך, ואתה לא תהיה חייב. כי אם היה כתוב ערוות בת אביך, אז כל בת אביך, מה זה משנה באיזה מצב? אמרת אומרת בת אשת אביך. מה זה בא לשלול? למה המילה אשת מיותרת? מספיק לכתוב ערוות בת אביך. אומר רש"י, לימד שאינו חייב על אחותו משפחה ונוכרית. אם אדם מתחתן עם גויה, אין מושג של אישות, היא לא אשתו, אין מושג של אישות בשפחה או בנוכרית. אז הבת שנולדה זה לא כלול באיסור הזה. לכך נאמר בת אשת אביך. מה פירוש אשת? בראויה לקידושים. אם אדם לוקח גויה, אז הוא לא, הקידושים לא תפסו, אין קידושים פה. אז אין אישות, אין אישות, אז זה לא כלול באיסור הזה. זה לא תלוי באיסור הזה. זה לא שיכול ומותר, אבל זה לא יהיה כלול באיסור הזה של פסוק י"ב. ערוות אחות אביך לא תגלה. שער אביך היא, פשוטו, זה אחות של אבא שלו, דודה שלו. פסוק י"ג. ערוות אחות אמך לא תגלה. כי שער אמך היא, כמו שיש אחות של אבא, אחות של אמא. פסוק י"ד. ערוות אחי אביך לא תגלה. אל אשתו לא תקרב, דודתך היא. אומר רש"י, ערוות אחי אביך לא תגלה, ומהי ערוותו, למה הכוונה? אל אשתו לא תקרב. היינו, זה הגיסה שלו. פסוק ט"ו. ערוות כלתך לא תגלה. אשת בנך היא לא תגלה ערוותה. ולמה צריך להוסיף את המילה אשת בנך? אז כמו שרש"י הסביר קודם בפסוק י"א, משהו דומה אומר גם פה. אשת בנך היא, לא אמרתי, האיסור הנוכחי הזה על קלתו, זה אלא בשיש לבנך אישות בה. זה רק אם היה לבנו גדרי אישות עם האישה הזו. פרט לאנוסה, אם למשל הבן שלו אנס אישה, אחר כך הוא רוצה להתחתן עם האישה הזו, הוא לא כלול באיסור הזה. למה? היא לא נקראת אישת בנך, היא אשתו, לא היה דיני אישות, לא היה קידושין. אותו דבר ושפחה ונוכרית, אותו דבר אם הייתה נוכרית, נגיד שהתגיירה או משהו כזה, אי אפשר לקרוא לה אישת בנך, כי בזמן שהייתה נוכרית עם בנו, זה לא אשתו, זה לא, אין דיני אישות חלים בזה. פסוק י' זין, סליחה, פסוק
ת' זין.
ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. פסוק י' זין, ערוות אישה וביתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה, שערה אינה זימה היא. זה כלל, התחתנת עם אישה, אסור לך להוסיף ולקחת עכשיו את הבת שלה או את הנכדה שלה.
גם אם הוא
יתלמן? לא. אומר רש"י, ערוות אישה וביתה לא אסר הכתוב אלא על ידי נישואי הראשונה. אם למשל את הראשונה הוא לא לקח בנישואין, אלא הוא אנס אישה, אז מותר לו אחר כך להתחתן עם ביתה, כי זה לא נקרא שהוא לקח אישה וביתה. מה שהתורה אומרת כאן, לא תיקח אישה ואחר כך גם את ביתה, זה רק שזה היה באופן של ליקוחים, הוא לקח אותה, הוא נשא אותה. וכך נאמר, לא תיקח, לשון כיחה, מה זה לשון כיחה? לשון נישואין, קידושין. וכן לעניין העונש, אותו דבר, לעניין העונש, הרי כאן, בעיקר התורה דיברה על האיסורים. מה עונשו של אדם שעשה את כל הדברים האלה? כאן לא כתוב את העונשים. איפה כתובים העונשים? זה נראה בעזרת השם בפרשת קדושים. פרשת קדושים, שם כתוב את העונשים. בפרשת קדושים יש שם הפסוק בפרק ח', פסוק י' ד', כתוב ככה, ואיש אשר ייקח את אישה ואת אמא, אדם שמתחתן עם אישה ועם האמא שלה, זה כמו על דרך פה, אישה וביתה, זימה היא, באש ישרפו אותו ואתן, ולא תהיה זימה בתוככם. אז שם גם בעונש וגם באיסור, בשניהם כתוב אותו לשון, לא תיקח. שם כתוב ייקח. מה זה ייקח? ייקח זה מלשון קניין, שעשה בקניין ונישואין. לשון כיחה, אבל אנס אישה, אז אם הוא אנס אישה זה היה בלי נישואין, בלי קידושין, מותר לישא ביתה, אז אחר כך מותר לו לקחת בנישואין כשרים את הבת שלה. שערה אינה, מה פירוש של המילה שערה? לשון, קרובות זה לזו, כמו שאמרנו קודם, שער בשרו, מה זה שער בשרו? קרוב, שערה אינה, הן קרובות זו לזו, זה אימא וביתה, זה אימא ונכדתה. זימה, מה פירוש זימה היא? מה פירוש המילה זימה? אומר רש"י, פירוש המילה זימה זה עיצה, כמו שאומרים לגבי עדים זוממים, כאשר זמם לעשות, אתה זומם, מה אתה זומם? מה אתה חותר ו... מה אתה מתכנן? בדיוק, זה נקרא עיצה. כתרגומו, איך אונקלוס מתרגם את המילה זימה, עיצת חיטין, עצל של חטא, שיצריכה יועצך לחתו. סוג י' חטא. ואישה אל אחותה לא תיקח, לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. זאת אומרת, אדם אסור לו לקחת שתי נשים שהן אחיות. אומר רש"י, אל אחותה, מה הכוונה? שתיהן כאחת, אסור לך לקחת אישה אל אחותה. לא פירוש אסור לך להפגיש את האישה עם האחות שלה, אלא פירוש אישה אל אחותה, לקחת האישה וביחד עם זה גם את אחותה בנישואים נוספים.
מה זאת אומרת, אז איך יעקב
אבינו התחתן? שאלה טובה על יעקב אבינו, באמת יש על זה דיונים ארוכים איך הוא עשה את זה, כמה תשובות. עוד מעט אולי נסיים, אז נגיד מילה אחת על יעקב אבינו גם, יש לנו עוד שלושה פסוקים ונסיים אותם. לצרור, מה פירוש לצרור? אל תיקח אישה אל אחותה. מה הבעיה? לצרור. מה זה לצרור? לשון צרה. לעשות את זו צרה לזו. כי בדרך כלל שתי נשים של אדם אחד, כל אחת שונאת את השנייה. אז פה כל אחד מצירה, צרתה. אני מצירה את חברתה. אז אם אתה לוקח אישה ואחותה, אתה גורם שיהיו ביניהם צרה זו לזו. בחייה, מה ההדגשה של המילה בחייה? לימדך. שאם גירשה, מה יהיה? אדם היה נשוי לאישה והוא גירש אותה, היא כבר לא אשתו. עכשיו הוא רוצה לקחת אחותה, מותר לו? לא. לא יישא את אחותה כל זמן שהיא בחיים. אם אדם יתלמן מאישה, מותר לו לקחת את אחותה. או שהוא גירש אישה ואחר כך היא מתה, מותר לו לקחת את אחותה. אבל כל זמן שאשתו הראשונה חיה, ודאי אסור לו לקחת את אחותה.
היום ברבנות לא מאפשרים?
ודאי שלא. הלאה, פסוק י"ט. ואלישה בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. עם אשתו גם כן, אסור לו כשהיא נידה. פסוק חף, ואל אשת עמיתך לא תיתן שכובתך לזרה, לתומה בה. זה הכוונה אשת איש. פסוק חף א', כי עד פה דיברנו על קרבה, היא קרובה לך מצד זה או מצד זה. אשת עמיתך אין שום קרבה, אבל היא אשת איש.
אבל פסוק
יפה. פסוק חף א', ומזרחה לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוהיך, אני אדוני. פסוק חף א' מדבר לא על מושג של ערווה, אלא על עבודה זרה. מה זה מולך? אומר רש"י, למולך, עבודה זרה היא ששמה מולך. איך היו עובדים את העבודה זרה שקוראים לה מולך? וזוהי עבודתה, שמוסר בנו לכמרים. נותן את הבן שלו לכמרים, כאילו שהוא יהיה קשור לו עלינו לעניין הזה של עבודה זרה. ואיך הכמרים קונים אותו שהוא יהיה כחלק של עבודה זרה? צורת הקנייה היא, ועושים שתי מדורות גדולות, ומעבירים את הבן ברגליו בין שתי מדורות האש, עצם הדבר שהוא עובר בין המדורות, מאותו רגע זה צורת העברתו לרשות הכמורה, זה לא עלינו עבודה זרה שאסור לעשות את זה. לא תיתן, לכן אתה אומר שני דברים, לא תיתן להעביר למולך. מה זה שני הביטויים? לא תיתן, זה עם מסירתו לכמרים. להעביר למולך זו העברת האש, זה שתי דברים שונים. אסור לך להביא לתת אותו לכמרים, ואסור לעשות את הפעולה הזו של העברת האש במולך. בעניין הזה ששאלת קודם איך יעקב אבינו לקח שתי אחיות, זה דיון ארוך מאוד והסבר, אני אגיד לך את זה רק בקצרה ובשתי מילים. קודם כל, הסבר אחד פשוט, יעקב אבינו היה לפני מתן תורה, אז עדיין לא ניתנה תורה, אז לכאורה אין את האיסור הזה. אבל התשובה הזו היא... היא בערבון מוגבל, כי מצד שני כתוב שאבות קיימו את כל התורה כולה שלא ניתנה, אז למרות שהוא לא קיבל תורה ולא ידע שיש איסור כזה, אז התשובה היא כזו. הכלל אומר, וזה כלל בחיים שצריך לדעת, אם אדם רוצה לקבל על עצמו כל מיני תוספות והידורים שונים שהוא מחליט, אבל ההידור הזה שהוא מחליט לעשות נוגד להלכה מפורשת למשל, אז לא שייך לעשות הידור על חשבון הלכה. או אדם לא יכול לעשות הידור על חשבון מישהו אחר. אתה רוצה לעשות הידורים בתנאי שזה לא פוגם באף הלכה אחרת, לא פוגם באף אחד אחר, אז אין בעיה, תעשה כמה הידורים שאתה רוצה. על פי הכלל הזה נבין. באותו תקופה של יעקב אבינו, היה דבר מוסכם, לא כהידור, אלא כחובה, בין כל האנושות, יהודים וגויים, שאז לא היה מושג כל כך שיהודים, אבל היה מוסכם בין כל האנושות, בין האנשים הטובים ולא טובים, מה היה מוסכם? שאסור לשקר, שצריך לשמור על המילים. איפה רואים את זה? כי אנחנו רואים שיעקב אבינו בא ללבן בתלונה למשל ואומר לו למה רימיתני, ולבן לא אומר לו למה רימיתיך, כי בא לי לרמות אותך. הוא לא ענה לו תשובה כזו, הוא מתחיל לתרץ את עצמו. מזה אני מבין שהטענה הזו למה רימיתני הייתה טענה כבדה. היה ברור נורמלי שאסור לרמות, זה לא הידור, זה דבר מינימלי. עכשיו ככה, יעקב אבינו הרי הבטיח לרחל שהוא לוקח אותה לאישה, הוא עבד 7 שנים ברחל וידע, הם ביניהם סיכמו שהם מתחתנים. חובת יעקב לשמור על המילה. אם הוא יעבור על המילה, הוא עבר לא על הידור, הוא עבר על חובה, כן? עכשיו יעקב אבינו שיקרו עליו והכניסו לו את לאה לחופה והוא קידש את לאה. עכשיו יעקב אבינו יש לו דילמה. צד אחד הוא נשוי ללאה, ויש לו איזה הידור שבעתיד יאמר בתורה שאסור לקחת את רחל, כי אסור לקחת שתי אחיות. מבחינתו זה הידור, זה עדיין לא ניתנה תורה. הוא לקח על עצמו כהידור לקיים את התורה העתידית. מצד שני, אם הוא יקיים את ההידור הזה, הוא יפגע ברחל. והוא יפגע בהתחייבות שלו, שהוא יתחייב לרחל, ואסור לשנות בדיבור. זה דבר חובת הדור. כשאדם עומד בדילמה הזו, מה לעשות? לשמור על המילה לרחל, ואז אני לא אקיים את ההידור שלי, או לקיים את ההידור שלי ולעבור על ההבטחה שנתתי לרחל. כשאדם עומד בדילמה כזו, מה יותר חזק? עדיף שתשמור את המילה, ולמרות שאתה תעבור על ההידור, ולכן יעקב לקח את החזיך בשביל. מבחינת יעקב זה היה הידור, כי עדיין לא ניתנה תורה. היום מבחינתנו זה לא הידור, היום זה איסור, חמור. אבל אצל יעקב, שעדיין לא ניתנה תורה, אז מבחינתו זה לא היה איסור עדיין. זה היה, מכיוון שהוא היה נביא, והוא ידע שבעוד כך וכך שנים ייתן כזה ציווי בתורה. אז הוא אומר, אני מהדר, אני כבר מקבל את זה על עצמי מהיום. מבחינתו זה הידור.